שלום וברכה. שורים לוי נשמת הרב נפתלי ארץ נס זצ"ל ואסתר אלתא פייגל ציפור הנס ז"ל. נעסוק קצת בענייני מכירת חמץ. אין גמרא ואין טור ואין שולחן ערוך שאומר שצריך לבצע מכירת חמץ. איפה פגשנו בשולחן ערוך את נושא מכירת החמץ? וזה עצמו כבר מלמד אותנו את העניין. סימן תף ממחית בסעיף ג' בהלכות של חמץ שעבר עליו הפסח. כידוע, כנסו חכמים, אדם שעבר על בעל יראי ובעל המצא, כנסו חכמים לא להנות מן החמץ אחר הפסח. חמץ שעבר עליו הפסח. שם, בהלכות הללו, בסימן הזה, סימן תף ממחץ, שעוסק דין חמץ שעבר עליו הפסח, בסעיף ג' כותב השולחן ערוך בלשון הזאת: חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, אפילו הניחו שוגג או אנוס. מה פירוש הדבר? מה זה הניחו שוגג או אנוס? כמובן שהוא לא ביער אותו מן הבית, זה נקרא הניחו בבית, לא ביער אותו מן הבית. המושג הניחו מתייחס שישאיר אותו בבית, ואפילו באונס. לחשוב לעצמנו מצב שקרה והובהל מישהו מהמשפחה לבית החולים לפתע פתאום, ומי יום חמישי י"ג בניסן עד החג לא חזרו הביתה. אנוס, לא ביער את החמץ ונשאר חמץ. הוא התכונן לבאר אותו בשריפת חמץ, לא היה לו ראש, היה טרוד לגמרי, לא אמר לשכן לקחת את החמץ מכאן. זה נקרא אנוס. אנוס בהנחת החמץ בבית, זה לשון השולחן ערוך. הניחו בשוגג או באונס. הביאור הלכה מתחבט מה קרה עם הביטול. האם הוא הניחו וגם לא ביטלו, או שביטלו? כידוע לכם, תחילת מסכת פסחים מחייבת בדיקה וביאור מן הבית, שהבית יהיה בדוק מחמץ. פירושו של דבר שבבית לא יישאר חמץ, זה נקרא בית בדוק מחמץ. זאת בדיקת החמץ, ולכן על בדיקת החמץ אנחנו לא מברכים על בדיקה אלא על הביאור. הבדיקה היא צורך הביאור, עניינה זה הביאור, שהבית יהיה נקי מחמץ. וממילא הוא לא ביאר אפילו באונס. אבל אם הוא מבטא את החמץ, אז כבר על דאורייתא אין עליו בעל יראי ובעל המצא. שתי שיטות יש בראשונים למה ביטול החמץ אדם לא עובר על בעל יראי ובעל המצא. שיטה אחת, כיוון שנאמר לא ייראה לך, שלך אתה רואה, אבל אתה יכול לראות של אחרים כאשר הם לא במסגרת פיקדון שיש בו אחריות. זאת אומרת, אם נמצא אצל היהודי חמץ שלא שייך לו, לא שייך לו, ואין עליו אחריות, אין עליו דיני שמירה באחריות, פיקדון שלא באחריות, אז נאמר שישים מחיצה בזמן שזה נמצא אצלו, כדי שלא, מה שנקרא, יתבלבל לרגע ויקח משם. מי יכול להישאר בבית והוא לא עובר על בעלי רבן ימצא מחיצה עשרה. זה מה שצריך. ביטול לשיטת רשי זה הפקר. הפקר זה יצר את המצב שזה לא נקרא שלך. שואלים עליו הראשונים, תוספות ועוד ראשונים, הרי ככה לא מפקרים. והסוגיה הזאת נוגעת לכמה דברים שמשום מה הם כתובים בהלכה וצריך להסביר אותה. רכוש משותף שלנו בבית המשותף, חדרי המדרגות, פחי הזבל, מחסן, רכוש משותף. אם יש מחסן משותף, רכוש משותף, יש לי בו חלק, זה הרשות שלי. אם יש בו חמץ, זה חמץ ברשותי. חמץ ברשותי. ברור שלכל אחד יש אחריות לסגור את המחסן, שלא ייקחו את החמץ של השני. נתאר לעצמנו ששכנים, שכנים, משום מה החליטו שבדבוקי הוויסקי יהיו במחסן המשותף. ואנחנו שכנים איתם ביחד. וכמו שאנחנו אחראים על האופניים שלהם, העיקרות החשמליים, לסגור את המחסן, יש לנו ואם ילקח הדבר, אם יצביעו אותנו בהיעדר סגירה נכונה, לכאורה אותו דבר גם על בדוקי הוויסקי. אז מציעים הפוסקים, תפקיר את חלקך במחסן. תפקיר את חלקך ברשות המשותפת. ומילא זה לא נמצא ברשותך. ככה מפקירים. מבחינה משפטית, אדם מה שנקרא מפקיר חלקו ברכוש המשותף. זה לא סוג הפקרה. באמת, אני לא מבין את ההצעה הזו של הפקרה. אותו דבר בגינה המטופלת בשנת השמיטה, מציעים הפוסקים, הגינה היא רכוש משותף, לצערנו לא הצלחנו לשכנע את ועד הבית לא לעשות את הטיפול האסור בשנת השמיטה, אז מטפלים בגינה שלי, ברכוש המשותף. מציעים הפוסקים, תפקיר את חלקך ברכוש המשותף. להפקרה הזו לכאורה אין שום תוקף משפטי, וממילא גם לא כל כך תוקף הלכתי. ואני כרגע לא בא לפתור את הבעיה הזאת. את הבעיה הזו אני כרגע לא בא לפתור. אני מביא את הקושייה ששואלים הראשונים על רשי, על הפקרת החמץ. אם באמת הביטול הוא סוג של הפקרה, ובגלל ההפקרה אני לא עובר, אני לא ייראה לך, זה מה שעושה הביטול. ואנחנו מבטלים בין החמץ שנמצא ברשותי, בין אם אני רואה אותו, בין אם אני לא רואה אותו. מה שאני גם לא רואה, אני מפקיר. שואלים על רשי, איך מועיל הפקר כזה? על זה יש רמב"ן, וצריך לצאת מתוך נקודת הנחה כזאת. שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסען הכתוב שהן ברשותו לחיוב. דבר שאסור בהנאה, אסור בהנאה, זו לא בעלות כלל או זו לא בעלות מושלמת, ואני לא אכנס כרגע לקצות ונתיבות על דבר שאסור בענה אם יש עליו בעלות או אין עליו בעלות. אבל ברור לכולי אלמה שזה לא בעלות מושלמת. יש מושג כזה ששלו ואינו ברשותו כמו נגזל. כאן זה יותר מנגזל, כי זה אסור בענאה. אסור בענאה, אין לך מה שנקרא יכולת שימוש בחמץ. אין לך יכולת שימוש בחמץ, זה חסר בבעלות, נגדיר את זה ככה. בעלות זה בעלות לשימוש. אין מושג של בעלות על הנייר בלבד אם השימוש מנוע. וממילא כיוון שחמץ נאסר בהנאה בפסח מדאורייתא, אנחנו לא מדברים כרגע על חמץ שעבר לה בפסח, אנחנו מדברים על העילה שאדם עובר על חמץ כי הוא נקרא שלו, הוא נקרא שלו, הרי זה לא בדיוק שלו, כי עצם זה אסור בהנאה. אומר לנו רשי, אומר הרמב"ן, ההפקר הזה הוא לא הפקר רגיל. אתה לא מפקיר דבר מבעלותך, אתה מפקיר דבר מהבעלות החסרה שלך. פה מספיק שאתה תשלים בדעתך עם מה שהתורה אומרת שאתה לא בעלים. והתורה הפקירה את הבעלות הזו ממך, הפקיעה את הבעלות הזו ממך, ואתה מסכים עם מה שהתורה הפקיעה, אז הופך להיות הפקר גמור. אין בזה את דיני ההפקר הרגילים, את גדרי ההפקר הרגילים, כדי להפקיע מבעלותי, כי זה בין כל וכל לא כל כך מבעלותי. זה התשובה, וזה הביטול העוזר לשיטת רשי, מדין הפקרה. תוספות אומר, הביטול זה מה שהתורה ציוותה במצוות תשביטו, זה סוג של השבטה שהתורה ציוותה, וממילא ברגע שאני מקיים את מה שהתורה ציוותה, השבטה של החמץ, זה הביטול, ממילא, לא בגלל שזה לא לך, ממילא כבר זה לא חמץ, שהתורה אסרה אותו בלא יראה ולא ימצא, כי מה היא אמרה? תשביטו שיעור מבתכם. להשביט מן התורה זה לא לבאר, אלא לבטל. כך מקיימים לצעת התשביטו, וממילא לא עוברים על בעל יראה ובעל ימצא. זה יסוד העניין, שברגע שיש ביטול כבר לא עוברים על בעל יראה ובעל ימצא. וממילא אני חוזר רגע לסעיף שבו אנחנו נמצאים בשולחן ערוך. השולחן ערוך כותב איניחו באונס. הסברתי שפשט המילים איניחו באונס לא ביער. הוא רצה להוציא אותו מן הבית, רצונו היה להוציא, הוא אנוס מלהוציא אותו מהבית. זה נקרא איניחו, המילה המודגשת פה זה המילה איניחו. איניחו באונס. אז באמת מתחבט בביאור הלכה, אפילו איניחו או שוגג או אנוס. אז גם ביאור הלכה אומר ככה, המחבר סתם ולא פירש, אם מה יראה שמחמת שוגג אונס לא ביער וגם לא ביטל, ומשום אחי אסר. זאת אומרת, הוא לא ביצע את בדיקת החמץ שהיא תחילת הביאור, הוא לא ביטל בבדיקה, הוא לא ביטל בשריפה, שם אנחנו עושים את הביטול, כמו שאמרנו, דהיינו, הוא נבהל לבית החולים, ואנוס, שגם לא ביער וגם לא ביטל. אבל אם ביטל, אף שלא בדק מחמת אונס, מותר, כיוון שעל כל פנים, כי יהיה מיקר הדין מדאורייתא. ואז בא הצד השני החמור מאוד, או אפילו בביטל ואיניחו מלבאר מחמת אונס, נמי עשו, ונחלקו בזה האחרונים. אם כן, מה כתוב לנו בביאור הלכה? מחלוקת אחרונים על אדם שביטל. ואם הוא ביטל זה כבר, לא עוברים על בעל יראה ובעל ימצא דאורייתא. יכול להיות שכנסו אותו בכנס, שהחמץ אסור בהנאה מדין חמץ שעבר עליו הפסח, בגלל שהוא לא ביער, ואפילו אם הוא לא ביער באונס. מצבים כאלה. הרגע שאל אותי רם בישיבה תיכונית, ברכב שפה הגעתי, ילדים מעל גיל בר מצווה, השאירו חמץ בלוקר, בישיבה. ההורים סוחרים את הלוקר. הלוקר הוא סחור. מי שלם? ההורים. הוא סמוך על שולחן ההורים. האם הילד צריך לבטל? נכון לבאר את זה? האם המחירה של ההורים את החמץ, זה נקרא חמץ ברשותם של ההורים? השאלה היא שאלה לא פשוטה. היא נראית לנו שאלה פשוטה. האם בן בר מצווה או בת בת מצווה שסמוכים על שולחן ההורים ומקבלים עוד מי כיס או חמץ לאכול, ממתקים כאלה ואחרים, האם הדבר קודם כל הופך להיות בבעלותם, או שבגדר סמוכים על שולחן הרועם, כל מה שהם אוכלים מהורם הם אוכלים. זה גדר שסמוך על שולחנו. ואז גם החמץ שייך להורים, וגם הלוקר שייך להורים. ואז ברור שזה חל במחירה. אבל אם נגיד שהלוקר שייך להורים, והחמץ שייך לבן, אדם לא יכול למכור את החמץ שלו שלו. אני לא אמרתי זה ברור שנחל מחירה, אני צריך שלא יעבור על בעלי ראה או בעלי מצא. לא, ודאי, עכשיו השאלה היא לכתחילה לא בדיעבד, השאלה מה עכשיו לעשות, לומר להורים לכלול את זה במחירה, לומר לילד לבטל, בשאלה הזו אני עסוק. כי אם זה לא חמץ של ההורים, לא הביטול ולא המחירה של ההורים יעזור. ולכאורה הילד צריך לבוא ולומר להורים, אני מקנה לכם את זה, ותבצעו מחירה, אבל תזכרו שאתם מוכרים כל דבר שברשותו. עכשיו לגבי שאלתך, ברגע שנגדיר שהלוקר שייך להורים, גם אם הם לא יודעים, אדם מוכר את כל החמץ שברשותו, גם הם לא יודעים את זה, אבל אם זה חמץ שלהם, אם זה חמץ שלא שלהם, הם לא יכולים למכור. אני אבל נמצא עוד לפני מחירת חמץ. אני נמצא בדיוק בשאלה הזאת, אבל בפן האחר שלה. השאיר שם חבילה של בייגלה, של ופלי, מגיע אחרי הפסח, שכח לגמרי שזה היה שם בלוקר לפני הפסח. נגיד ששכחה והיעדר תשומת לב של נער בר מצווה ובגיל העשרה, זה נקרא אונס. נגיד. אני לא יודע, זה שוגע קרוב לאונס, או זה שוגע קרוב למזיד. צריך להחליט בזה, מחנכים צריכים להחליט, בהגדרה של עשה חדת ממצב שיש לו חמץ בלוקר. עשה חדת. הניחו, שולחן ערוך, שוגג או אנוס, אומר לנו הביאור הלכה לפי חלק מהאחרונים, גם אם הוא ביטל ונזכר, ערב הפסח, ברוך השם, תשומת לב, נזכר ערב הפסח וביטל, אבל השאיר את זה שם ולא ביער, כנסו אותו. על מה כנסו אותו? הרי זה כבר לא חמץ שעבר אליו הפסח מדאורייתא, על זה שהוא לא ביער. זה הצד הזה באחרונים שכנסו אותו, על זה שהוא לא ביער. ואז כאן לפתע פתאום, אחרי שאנחנו אומרים שהאדם בגלל שלא ביער באונס, אולי גם לא ביטל באונס, אולי רק לא ביער באונס, מחלוקת האחרונים מבין לנו הביאור הלכה, ממשיך השולחן ערוך ואומר, ואם מחרו או נתנו לאינו יהודי, ואני רגע מדלג על אופן המחירה, אומר השולחן ערוך, אני רגע מדלג על משפט שנחזור אליו, ויעזור ויתננו לו לאחר הפסח, מותר, ובלבד שיתננו לו להגוי עם מתנה גמורה בלי שום תנאי. כאן השולחן ערוך החליט להביא לנו את נושא מחירת החמץ. יהודים רבים וטובים כמוכם, כמותכם, שואלים שאלה תמיד במחירת חמץ. מה אני צריך למכור? ביארתי כבר הכל, אין לי שום דבר, מה אני מוכר? בשביל מה למנות שליח את רב העיר למכור את החמץ? קודם כל, רק רגע לעשות סדר. כשאתם באים לרב קהילה או לגבי קהילה, ואתם שם חותמים על מחירת חמץ, צריך לדעת שזה שטר הרשאה לשליחות של אותו רב שלא הכתים אתכם השטר הרשאה, לשליחות של אותו רב שמבצע את המחירת חמץ עם הגוי. אנשים קצת מתבלבלים. קודם כל, אנשים חושבים שהם מכרו את החמץ לרב. זה לא נכון. והם חושבים שהם חתמו שם לפני רב הקהילה, אז מינו אותו שליח למחירת החמץ. זה גם לא נכון. הוא לא הולך ועושה את המחירה לגוי. בדרך כלל, רב אחד בעיר מבצע את המחירה לגוי. אני בכוונה מזכיר את זה, כי תכף אני אסביר למה זה מועיל להרבה מאוד דברים. ומאוד לא טוב שאנשים באופן פרטי יעשו את המחירה לגוי, היא מחירה הלכתית, סבוכה ומסובכת, צריך לדעת איך לעשות אותה. זה בכלל לא פשוט, ואני עוד אגע בזה, בעניין. בכל אופן, שליחות. אז אנשים שואלים משמה למכור. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, שהיהודי הולך למכור את החמץ, נותן שטר הרשאה למכירת חמץ, זה מעורר אותו לבדוק ולבאר ולבטל ולא לשכוח. כך הוא אומר. ואז הוא מביא את השולחן ערוך הזה, ואז אם שכח, ואני חוזר ואומר שוב, באונס, אולי באונס שהוא ביטל ולא והניח בבית, על היעדר ביאור באונס כנסו אותו חמץ אמר לה בפסח. על זה כותב השולחן ערוך, המכירה הועילה. במילים אחרות, מכירה היא גיבוי. לא צריך לשאול למה מוכרים, מכירה זה גיבוי. אני עכשיו לא מדבר על מכירה בעסקים, אני מדבר על מכירת חמץ. למה מנהג בישראל, מנהג בישראל, שכל בעל בית מחר חמץ, על אף שלא נשאר חמץ בביתו, מינה שליח למכירת החמץ. אני אוסיף עוד כמה דברים אחר כך בתועלת של הדבר, אבל אני קודם כל רוצה להתחיל מהבסיס. לא בחינם מביא השולחן ערוך את נושא המחירה כגיבוי לא לעבור על חמץ שעבר עליו בפסח באופן של שוגג או אונס והניחו בביתו, ואולי אפילו אף אם ביטל. את זה ככה אני לומד את השולחן ערוך. זה יסוד. כן? ולכן גם אם באים במבוכה ואומרים אני לא יודע מה אני מוכר, אבל טוב, נעשה מחירה, נעשה שליחות למחירה, אל תדאגו. שזה אמרתי, הרב לא מוכר רק את החמץ שאין לכם ובעצם אין מה למכור, לרב יש מה למכור. מינו אותו שליחות על חמץ אמיתי של מפעלים, של מרקולים, של חנויות עסק, מינו אותו. ובאמת, ופה אני מוסיף עוד דבר שני, כיוון שוודאי מינו את הרב למחירת חמץ ממשי עם כמות גדולה, אגב זה כתוב בפוסקים, זה כבר כתוב בחרניש, אפשר למכור לגוי, להקשיב היטב, את החמץ הבלוע בכלים. זאת אומרת, חמץ הבלוע בכלים הוא לא ניתן למחירה בגלל שאף אחד לא יקנה דבר שאין בו ממש. אבל כאשר מוכרים הרבה דברים שיש בהם ממש, אפשר ללוות לזה גם את החמץ הבלוע בכלים. ובשטר המחירה שעושים עם הגוי מזכירים לו גם את החמץ הבלוע בכלים. עוד פעם, לא במה שאתם שולחים למנות. ולכן אני אומר פה עכשיו תועלת נוספת. שאלה טובה מבחינה מסוימת, אבל צריך לדעת כך. כך נהג החזון איש וכך נהג רב שלמה זלמן. למה צריך למכור את זה? אני אתן לך סיטואציה רק בשביל לסבר את האוזן. אני לא חושב שאנחנו תמיד צריכים לחפש את הסיטואציה. אני אמרתי מנהג בישראל לעשות את זה. אבל אני אתן לך סיטואציה. בטעות, אנשים מעופפים, ולא כולם אנשים שהדעת שלהם על הפסח. לקחו את הכלי הזה ובישלו בו בפסח, כשר לפסח. בסדר? בישלו בו בפסח, כשר לפסח. מה? תפוחי אדמה. בכלי חמץ התבלבלו. לקחו סיר שבלוע. לא כולם סומכים על בין יומו ולא בין יומו, שזה כבר נותן טעם לפגם. ונגיד שזה כלי שבשלו בו דייסות רבות, ועכשיו אני מבשל בו מעט תפוחי אדמה. אין שישים. אין שישים. לבטל את הבלוע. זכור את המצב. יש מצבים כאלה. רגע, שנייה, כרגע לא מדבר על יצורי אכילה. לכן השאלה היא לא מדויקת. אני לא מדבר על יצורי אכילה. והוא נזכר עכשיו. עכשיו זה כבר ממשות של בא נראה ובא נמצא. לא מדבר על יצורי אכילה. אפשר לסדר עוד כמה סיטואציות. שואל אותי למה למכור? יש סיבות למכור. יש סיבות למכור. אנחנו צריכים להבין, זה חלק מהעניין. לא בחינם מביא את זה השולחן ערוך כאן. לא בחינם. ואני ממשיך הלאה בעניין הזה. האם מותר להשאיר את החמץ בבית המכור? ואני מדגיש את המילה בבית. כולנו יודעים שנשות ישראל צדקניות, ובבית רגיל לא משאירים חמץ בעין מכור. אבל אני מוכרח לומר לכם, אתם צריכים לדעת את הדבר הזה, כן? המאפיות בהכשרים הכי גדולים, המאפיות הגדולות כמו אנג'ל וברמן ועוד, בהכשרים הכי גדולים, צריך לדעת שהלחמים שמגיעים באיסור חג בבוקר עם הניילונים, עם הלחלוכית, אל תטעו שזה לחלוכית מחום, זה לחלוכות מהמקפיא. אין בידי יכולת המאפיות הללו לספק בבוקר יום האיסור חג, לפנות בוקר, החג יוצא סביב 8 בערב, בסדר? אני לא מדייק, 7:30-8, אין יכולת, אתם רק צריכים לחשוב, מצפונה של הארץ, הדרומה של הארץ, לספק לחמים שהתחילו ליפות אותם במוצאי החג. וכולם עושים את זה. בהכשרים הכי טובים. אני תכף אסביר את ההבדל. בבית לא נהגו. ולמה לא נהגו? כותב לנו השולחן ערוך על הליך המכירה. עצרתי בכוונה, כי אמרתי מראש, השולחן ערוך הביא את זה אגב חמץ שעבר עליו בפסח. אבל תוך כדי זה דילגתי על המילים, על אופן ביצוע המכירה. ועכשיו אני חוזר על השולחן ערוך הזה, סימן תף ממחץ סיף ג', על אופן ביצוע המכירה. אומר השולחן ערוך, ואם מחרו או נתנו לאינו יהודי, שמחוץ לבית קודם הפסח. כותב לנו השולחן ערוך, פלא פלאים המילים שלו, האינו יהודי נמצא מחוץ לבית. הוא לא מדבר על החמץ, הוא מדבר על הצורך שהאינו יהודי יהיה מחוץ לבית. וזה מקום להבנה, האם זה בגלל הסיבה שהחמץ אסור שישאר בבית? או שכדי שהוא יקנה את החמץ בקניין משיכה, הוא חייב למשוך את החמץ מחוץ לבית, אחרת משיכה לא עוזרת ברשות המוכר. צריך להוציא את זה לסמטה, נכון? משיכה, צריך להוציא את זה לסמטה. אז אולי מה שכותב פה השולחן ערוך, שנמצא הקונה הגוי מחוץ לבית, זה לא מדיני החמץ המחור שאסור לעשות אותו בבית, אלא מדין אופן המחירה במשיכה. ואחרי המשיכה, אתה יכול להחזיר את החמץ אליך הביתה. נחלקו, בזה אומר המשנה ברורה גדולי האחרונים. המשנה ברורה, פה סימן תף ממחת, סעיף קטן י' ב', שמחוץ לבית, כתבו האחרונים שאין קפידה באקום גופה אם הוא דר בביתו או לא. אין לי בעיה למכור גם לעובד הזר בביתי. אלא עיקר הקפידה שיוציא האקום הדר בביתי החמץ מבית הישראל. אבל אקום גוף אפילו הוא משרת ישראל בדר בביתו לתנבא. ומה הוא להוציא החמץ מרשותו אף על פי שמחרו כבר והוא אצלו פיקדון באלמה ובלא אחריות? הרי שהחמץ בבעלות הגוי נמצא אצל היהודי בבית, מה ההגדרה שלו? וזו הגדרה משפטית מאוד חשובה, וכל שנה אני חוזר, מכירת החמץ בשיח עם הגוי לוקחת לי בין 3/4 שעה לשעה. אני אסביר את עצמי. החמץ של הגוי נשאר בבתים של היהודים. בואו נגדיר את זה ככה כרגע, בחנויות, במרכולים, על המדפים אטומים. נשאר בבעלות של בעל העסק היהודי. נשאר. יש אחריות משפטית ליהודי כשומר על הדבר? דהיינו. אם תהיה שריפה, הגוי יכול לתבוע? נעזור עכשיו גרגע את הביטוח. לדעתי אם הוא יתבע את הביטוח זה גם לא טוב. כי הוא יהיה ב... כן. זה לא טוב. אני מסביר לגוי, אדוני, אין לך ביטוח, שום דבר. החמץ הוא שלך, אין לך שום תביעה, לא אל יהודי ולא אל חברת ביטוח של יהודי. למה? כי אחרת זה מוגדר... פיקדון באחריות. פיקדון באחריות נאמר בגמרא בפסחים, וחייב לא יראה ולא ימצא. חייב לא יראה ולא ימצא. מה דינו של פיקדון באחריות? אמרתי מקודם בשיעור, שם מחיצה וגומר את הסיפור. אומר לנו בעל החוק יעקב, פה זה הדעה כאן במשנה ברורה הראשונה, כל הקפידה להוציא את זה מחוץ לבית, זה לא בשביל שהחמץ בפסח יהיה מחוץ לביתו, אלא רק לבצע את הליך המשיכה. כי זה באמת מבחינה משפטית שייך לגוי ופיקדון בלא אחריות. ובאלמה לא מצריכינן בחיי גבנה, אלא מחיצה באלמה וכדי אל סימן תפמן. כתב בחוק יעקב, דגם בחן הדין כן, ולא יצריכו אחר להוציא מרשותו. אלא כדי שיקנה אקום מחמץ במשיכה. אני רוצה להסביר, אתם צריכים לדעת את זה, אני חושב שאתם כולכם יודעים את זה. המדפים של רשתות השיווק והמחסנים מלאים חמץ. את החמץ שאתם רואים מחוסים על גבי המדפים ברשתות השיווק, זה חמץ שנמכר לגוי. ואחרי הפסח אנחנו קונים את זה. ואל תגידו לי שאסור לקנות את זה. אל תגידו לי שאסור לקנות את זה. כי גם המחמירים שצריך להבין על שום מה חומרה זאת, נאפה אחרי הפסח, נתחן אחרי הפסח, הרי אין לדבר סוף. אתה יודע מתי תהליך הייצור של הבירה? שמענו פעם שבבירה גם מקפידים. נעשה אחר הפסח. אין הדבר סוף. אתה לא יכול להקפיד במוצרי מדף, אלא אם כן באמת אתה מקפיד מפסח לפסח לא לקנות חמץ. אבל אין הדבר סוף. אין הדבר סוף. לכן צריך להבין את המושג נעפה אחרי הפסח. צריך להבין אותו. או נתחן אחרי הפסח. אבל לא להוציא חלילה לעז על עם ישראל שקונה חמץ מעסקים שנקרו חמץ קדן וחדין, והחמץ נשאר ברשותם. אומר בעל החוק יעקב, אין שום בעיה שהחמץ יהיה ברשותו של היהודי המכור לגוי. הגדרה ההלכתית שלו משפטית, פיקדון בלא אחריות, ואין שום בעיה, והמחירה חלה. מה אומר המשנה ברורה בשם אחרונים שחולקים על חוק יעקב? ומכאן בא באמת המנהג שבבית פרטי, ואני מדגיש את המילים, בבית פרטי לא ישאירו חמץ בהן. ואני אומר, מי שמשאיר יש לו על מי לסמוך. יש לו על מי לסמוך. חוק יעקב הוא מספיק גדול בישראל. אבל כמה אחרים כתבו? חדש, השבת, כתבו, דאחה מיגרא גרא. מה מתכוון המשנה ברורה להגיד? פה זה יותר גרוע מפיקדון בלא אחריות. כי מה זה פיקדון בלא אחריות במקור של הדבר? חמץ שהיה תמיד של הגוי. הוא נתן את זה לישראל לשמור בלי אחריות. אבל חמץ שהיה של היהודי כל הזמן, והוא מה שנקרא מוכר אותו לגוי, אז גם עם ההגדרה המשפטית שלו עכשיו פיקדון בלא אחריות, עצם זה שהחמץ היה של היהודי, אומר המשנה ברורה, כיוון דעיקר החמץ יודע עקום שהוא של ישראל, ויותר מזה, ולא ייגע בו אף על פי שקנה הוא. אני רוצה להסביר לך איך מבצעים את מכירת החמץ לגוי. המכירה, לא לטעות, היא לא מכירה לזמן, היא מכירה לצמיתות. ובמוצאי החג מגיע חזרה הגוי אל הרב, ומבצעים מעשה קניין חזרה. ואיך אנחנו עושים את זה? ועל סמך מה אנחנו עושים את זה? זה להסביר את הנקודה. הגוי איננו משלם בעד כל החמץ, ואנחנו גם לא יודעים לשער את כל החמץ. יש לנו רשימה שלמה של כתובות, אבל את כמות החמץ וערכו איננו יודעים. בשטר המחירה עם הגוי כתוב כך, בשטר המחירה של הגוי כתוב כך, אתה קודם כל משלם פה דמי קדימה. אני אתחיל אחרת. אתה קודם כל נותן כסף, ומספיק מעט כסף, לקנות את כל החצרות שנמצא שם, הכוונה היא הרשויות המשפטיות הבעלותיות, הרשות שנמצא שם החמץ. והפכת להיות בעלים על הרשות של החמץ. הפכת להיות בעלים. והרשות הזאת מעבירה את החמץ עכשיו בבעלותך, וכך אנחנו מדברים איתו, בקניין חצר. ובקניין אגב, חמישה, שישה קניינים עושים עם הגוי. וכל שנה מחדש אני מסביר לו את אופן הקניין. את אופן הקניין. ואחר כך הוא נותן כסף, כי ישנה גמרא בבבא בתרא שגוי עיקר הקניין שלו זה כסף. כן, אתם מכירים את זה, שבדיני ישראל קניין קרקע בלי שטר הוא לא חל, וגוי ברגע שמקבל את הכסף הוא כבר שחרר את הקרקע, והיהודי עוד לא קיבל את הקרקע בגלל שלא כתבו שטר, ואז הקרקע הזו היא הפקר. ועל זה יש דיון בראשונים שם ברשב"ם, האם עוברים על זה מדין אני המהפך בחרה או לא. כי היהודי הראשון הזה ששילם כסף לגוי. אני חוזר לדיון שבו אנחנו נמצאים. אם כן אני חוזר, אומר המשנה ברורה, למה בבית לא? אז הוא כותב שני טעמים. מרזה כחמצו של ישראל אם היה בביתו, וגם איקה למחש שמה יבוא לאוכלו. דכיוון דבידי אבי מעיקר הלא בבי מינה. בסברה זו האחרונה, אפילו אם ייחד לו זווית בפני עצמו או שעשה מחיצה עשרה, נמי לא מהנה. אבל ממשיך המשנה ברורה, וזה כל כך חשוב לזכור את זה, אלא כדי כל זה אינו אלא לכתחילה, אבל בדיעבד פשוט דאין לאסור כלל, ואפילו לא ייחד לו נמי מקום, כל שהיה המחירה כדין. לכן בשום פני באופן, אנשים הרבה פעמים, כן, אומרים, מה מאחורי הניילונים, המדפים, ברשתות השיווק, זה מחירה? כן, זו מחירה. המחירה היא מחירה, היא לא תלויה בזה. היא לא תלויה בזה. עכשיו, שתי ספרות אמרנו המשנה ברורה. אחד, שזה מחזק ישראל, כי זה היה של ישראל בעבר, ולא ניכר את המחירה אם זה נשאר בביתו. שנית, הוא לא מספיק בדול מזה, יש חשש שהוא ישכח שהיום פסח וזה חמץ שלו ויבוא לקחת את זה. לאן אני רוצה רק להסביר? אם נשאיר פיצות במקפיא, זה המקום הרגיל שאנחנו שם מקפיאים את הפיצות, גם אם נשים את זה בניילונים, הרבה פעמים מה שנקרא אנחנו עוטפים בניילונים את הפיצות, ואז יכול מאוד להיות שהוא לא בא עם מיני, ישכח אחד הילדים שהיום פסח, יוצאים פיתה. בגלל זה לא נוהגים למכור חמץ בעין לאכילה, אני מדגיש, בעין לאכילה, מוכן לאכילה, שנמצא בבתים. אחד מחזקי ישראל, ואחד זה לא בא דיל מיני. יכול לשכוח וכו'. וזה ההבדל בין הבתים לבין העסקים. העסקים זה באמת רשות לקונים לקנות, לקחת ולקנות. ולכן זה לא מחזקי ישראל במובן הרגיל של המילה, זה שלך ואתה לא בדיל מיני. לפחות הסברה השנייה אין בלא בדיל מיני. ולכן יש הבדל בין לבעלי עסקים לבין בעלי בתים פרטיים. וכך נהגו ישראל לא למכור חמץ בעין מוכן לאכילה, וכולי. ואם באמת לאדם יש בדבוקי ויסקי וכדומה, אז אם הוא שם את זה במקום לדעתי בדול ממנו, מרוחק ממנו, כן, לא בכלל מקום רגיל, עדיף באמת לשים את זה באיזה מחסן ושלא, שלא נמצא שם כל השנה, כן. אני בעבר, היום אני קצת קשה לעשות את זה, אבל שהייתי גר בתל אביב, אז הבאתי את הבדבוקי ויסקי למקולת. אמרת לו, אתה במחירה שלך, כן, כרב השכונה, אני בחרתי לו את החמץ, אמרתי, עכשיו זה במחירה שלי ובמחירה שלך ברשותך, זה לא שלך, אתה שומר, אתה, מה שנקרא זה אצלך בשבילי, אבל זה שייך לגוד. שייך לגוד. כדי שזה לא יהיה בביתי. כדי שזה לא יהיה בביתי. אז אם כן, אני חוזר ואומר שוב, התחלתי ואמרתי שהמחירה לגוי נעשית עם כמה קניינים, קניין חצר, קניין אגב, קניין שטר, קניין כסף וקניין הודיטה, לא נתכנס עוד, 5-6 קניינים נעשית המחירה לגוי. בשטר כתוב שבתוך 10 ימים, בתוך 10 ימים, יבואו 3 שמאים, ייכנסו לכל הכתובות, וישומו את הכסף, ואז יתברר כמה כסף אתה צריך להיות חייב לנו ולשלם לנו הגוי. ולוקחים ערב קבלן יהודי, שערב ויהיה מוכן ערב לכל החוב הזה, כדי שהחוב יהיה רציני. לוקחים ערב קבלן. עדיף לקחת ערב קבלן, וכנראה רגע לסוגיה הפרטית הזאת, שהוא לא חלק ממוכרי החמץ בעיר הזאת, וזה מאוד קשה להשיג דבר כזה. מאוד קשה להשיג, לא בנקל בערב פסח ב-י"ד בשעה שריפת חמץ, שעוסקים את כל הדבר הזה, אתה תשיג יהודי שהוא יקבל עליו את הערב קבלן והוא לא מהאנשים האלה. בכל אופן, אני חוזר, עושים את המחירה בצורה מאוד מאוד רצינית, מאוד רצינית. בערב מוצאי החג הערבי מחכה לי הרבה פעמים עוד לפני שאני בא מערבית במוצאי החג, והוא בא אליי והוא אומר לי, אני לא רוצה את העסקה, אני מקנה לך את החמץ בחזרה, אין לי כסף לשלם את החוב, ואני יכול להגיד לו אני לא רוצה. פעם אחת בשיא הרצינות אמרתי לו, אדוני, מה אתה מחייב אותי לקנות? אנחנו מביאים שלושה שמיים והולכים לשום את כל הכתובות. אמר לי, הרב, אף פעם לא עשו לי את זה. אמרתי לו, פעם אחת צריך לעשות. מי הם שמיים? תזמין שמיים. תזמין שמיים. מתחתי את זה עד הדקה ה-90. מחרת בבוקר הוא השתגע, הרב, לא מצאתי שמיים, אני לא יכול לקנות, ואין לי כסף, ואין לי כסף. אמרתי לו, טוב, נקנה את זה ממך חזר. זו מחירה רצינית. צריך להיות לשיקול הדעת. מה יעשו אנשים? למה אנשים ישתמשו בזה? תכף נדבר על זה. עד מתי המחירה? אני כל הזמן אומר לו שהוא נותן משלו להשתמש, מתי שמותר להשתמש. במוצאי החג. בסדר? ובכלל השנה, אני כבר לא יודע מה יהיה. בסדר? יש אנשים שהם פשוט לא יכולים לחכות, והם רוצים לעשות הכל איך בשבת של אחרי הפסח איך הם יאכלו חמץ. בסדר? מה הם יעשו? יש להם חבר בעל מכולת, מלכו אליו בשבת, יוציאו את הביסקוויטים במחירת חמץ. אבל זה צריך לחשוב, שבת קודש, והמחירה ודאי לא יכולה בתוקף של בין השמשות לפוג של שביעי של פסח שבת. כן? בעניין הזה. טוב, לא ניכנס כרגע לנושא הזה. אני רוצה להעמיד אתכם בפני שאלה הלכתית לא פשוטה, שעוד לא פתרתי אותה. ניסיתי לייצר חוק, אבל בממשלה הזאת אין סיכוי שחוק יעבור כזה. ניסיתי לייצר אותו מפסח שנה שעברה. שנה שעברה מכרתי את החמץ לכל רשת שופרסל. בשנה שעברה רק אני לא, גם לא נמצא הרבה בבית, וגם עד ימי הקורונה אני לא זוכר שעשינו משלוח בבית. בימי הקורונה עשינו כמה משלוחים, ובדיוק שתי אומרת לי שאפשר להחזיר את הסחורה תוך 14 יום. זה היה הרבה לפני פסח שנה שעברה. היא החזירה איזה מוצר תוך 14 יום. טוב. אני יושב ברשת שופרסל במחת חמץ. אני אומר להם, תגידו לי אתם, יהודים יקרים. יהודי קנה חמץ לפני הפסח, מחזיר אותו אחרי הפסח. לאן זה הולך החמץ הזה? מי הבעלים של החמץ הזה ב-14 יום? היהודי, הקונה. זה חלוט אליו. זה גם. הוא לא ביצע מחירת חמץ. זה חמץ שרה עליו הפסח. אתם מחזירים את זה למדפים. זה לא כלול במחירה שלכם. מה עושים? בושו מהשאלה. אני התביישתי שעד עכשיו מישהו לא שאל אותם את השאלה הזו. ואז הם אמרו לי, תשמע, מנכ״ל רשת שופרסל במשרדים בראשון לציון אומר לי, השאלה שלך קשה, לא במרכולים. מרשת שופרסל יש היום גם מפעלים של חמץ, והם משווקים למרכולים קטנים, למקולות, שלא כולם עושים מכירת חמץ, ויש להם רשות החזרה יותר מ-14 יום, ימים מסוימים לפני התוקף, פג תוקף, ואחר כך זה חוזר לשיווק הרגיל. באותו רגע שהם אמרו לי את כל הדבר הזה, אמרתי שלפחות אני מבין יהודים שצריכים לחפש דברים שנאפים אחרי הפסח. ואני אומר, מסורת סייג לתורה. דברים שנהגו במסורת, לנו יש שאלות, מסורת לא מובנת, אני לא רוצה לומר מטופשת. מסורת סייג לתורה. סייג לתורה. סייג שלא נכשלים ביסורי תורה.
ובסורי דרבנן חמץ שעבר עליו הפסח.
מיד אחרי זה, מיד יצאתי משם, אני נראה מה, בתת י' בניסן, לפסח הוא זה כבר לא יכול. טלפנתי יהודי תלמיד חכם, חבר הכנסת, הוא רב בפתח תקווה, חבר הכנסת הרב משה ארבן, יהודי תלמיד חכם. אמרתי לו, חייבים לחוקק חוק שההחזרה תבטל מכירה למפרע. אם ההחזרה תבטל את המכירה למפרע, אז זה במכירה של רשת השוק. כלול. אם היא תבטל את זה למפרע.
באיזה רשות זה היה? זה היה ברשותו של מקום?
לא משנה. לא משנה. ההגדרה שהם מוכרים גם על דבר, הם מכרו אותו, יש להם בעלות למחירה על חמץ שנמצא, הוא שומר להם אותו. כי ברגע שזה בטל למפרע, אז המעמד שלו למפרע שומר. שומר עם אחריות. אני מסכים. אני כרגע לא דן עליו. אני דן, אבל לפחות מבחינה בעלותית משפטית זה שייך לרשת הסופר לאפשר את המחירה.
מה שלא בוצע,
לא הבנתי, רגע, לאט, שנייה.
לא בגלל חסר, כי הבן אדם ריסים לתת שהגוי קנית לרשותו.
רגע. אנחנו מערבים פה שני תחומים. אני רק רוצה לבוא ולומר כזה דבר. זה שאתה עכשיו שואל שאלה כזאת, הגוי לא יודע בכלל את הכתובת ולא יודע להגיע לאותו דבר, וגם הרשת השופרסל לא יודעים בדיוק את הכתובת, גם אם עשו את המשלוח, יכול להיות זה חברת משלוחים חיצונית, נעזוב את הדבר הזה. זו שאלה, הייתי קורא לזה, על אופן המחירה, האם זה מבטל את המחירה או לא. אני עכשיו שואל שאלה בבסיס המחירה. בבסיס המחירה, מי הבעלים על הדבר? והעיוות הראשון שצריך לתקן זה קודם כל שיהיה בעלות המאפשרת לרשת השופרסל שהמחירה תחול על זה. איך לתקן את זה ולהסביר את זה לגוי שיש מחירה מסוג כזה ברגע שהם בעלים, יהיה לזה פתרונות בדבר הזה. אבל כידוע, מיד אחרי פסח חלפה הממשלה והגיע את זה לשלב הראשון של הדיון, ואנשי האוצר ואנשי שרת הכלכלה עצרו את זה על הסף, ולא יכולנו להעביר את זה בשנה החולפת. ואני עוד לא יודע, אין לזה פתרון. ואני רוצה רק להגיד, ובזה לגמור את הנושא, תראו, ספק חמץ שעבר עליו הפסח לא עשו, זה איסור הדרבנן, וספק חמץ שעבר עליו הפסח לא עשו. אבל יש כאן רוב. אני לא בטוח שיש כאן רוב. למה? זה קבוע. וכל קבוע כמחצן מחצדם. וממילא אני רוצה לבוא ולומר,
למה זה קבוע?
כי איפה נולד הספק? תמיד צריך להבין ביסוד של קבוע, איפה נולד הספק? אם אני נמצא בחנות שאני לא יודע אם היא קשרה או טרפה, שם נולד הספק. שבא האדם ומחזיר את זה מביתו, כן, שם נולד הספק. הוא מחר או לא מחר? הספק נולד ברשות הקבועה. זה לא תערובת בסופרסל. זה לא תערובת. אין פה תערובת. יש פה חבילת ביסקוויטים סגורה שהייתה אצל פלוני ולא נמכרה, היא לא התערבבה, אני לא יכול לומר פה עכשיו על כל דבר ספק. כל חבילה בפני עצמה עומדת ספק, והספק נולד אצל היהודי, ולכן גם אני לא יכול להגדיר את זה כספק. דהיינו, שאדם לא יודע איפה האיסור הוודאי, זה לא נקרא ספק. חוסר ידע זה לא ספק. ספק זה דבר אמיתי. כן? ויש יהודים שלא מוכרים חמץ, לצערנו הרב. ולכן, את השאלה הזאת שאלתי עוד לפני פסח ופסח גדולי עולם. ואין לזה פתרון. עכשיו תגידו לי שכתוצאה מהשאלה הזאת, ואני לא יודע אם אני עושה טוב או לא עושה טוב בגדר מצב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים בהגדרה הזאת, כן? שעכשיו כולם יצטרכו לקנות, דרך אגב בכל רשתות השיווק הגדולות יש להם את הבעיה גם ברשתות המהדר, גם בסניפי המהדר, זו אותה סחורה שעוברת, זה לא פותר את הדבר. ממילא עכשיו באמת אולי צריך לדעת שזה, אני השנה צריך להיות ביום ראשון שוב למכור להם את החמץ. מה שאני רוצה להציע להם, בגלל שלא פתרתי את הבעיה חוקתית, הם תלפנו לה דרך אגב, אמר לי שפחם, תלפנו לה לפני 3 חודשים, אם נפטר ראיה. בגלל שלא הצלחתי לפתור את הבעיה מבחינה חוקתית, מה שאני רוצה להציע להם, בימי חול המועד הם לא מקבלים סחורה. הם לא מקבלים סחורה. אני רוצה להציע להם, אבל צריך להציע את זה לדעתי בכל הארץ, אם הם יסכימו, באמת, לא מקבלים סחורה ולא מוכרים חמץ בפסח. בסדר? אז על מה אנחנו מדברים? על איזה אפשרות? יש 14 יום. על מה אנחנו מדברים? על איזה אפשרות? קנו את זה בתוך שבוע לפני פסח, כי אחרת 14 יום נגמרים. בתוך שבוע יום. במילים אחרות, להגיד להם, חמץ שנקנה לפני הפסח, לא מחזירים אותו עד שבוע אחרי הפסח. דהיינו, אין 14 יום. אין אפשרות חזרה לחמץ כזה. מהרגע שחמץ נמכר אחרי הפסח מתחילים למנות 14 יום החדשים. ליצור איזה מין חיסרון בהחזרה. החזרות. מתוך שבוע לפני פסח עד יומיים אחרי פסח אין החזרות סחורה. אין החזרות סחורה. אותו דבר, אם נשתלט על המפעלים, אז זה כבר הרבה יותר קשה, אבל לפחות ברשתות השיווק, אם הם יצאו ראשונים בקריאה הזאת, ואנחנו צריכים להספיק לעשות את זה בתחילת שבוע הבא, הוראה כזו שתינתן, ממילא ייתנו את זה בכל רשתות השיווק, וזה פתרנו לפחות בעיה של רשתות השיווק. כן.
כי מה שהם פתאום, אולי הם עצמם יחזרו לחוזר ללקוח,
הם לא יכולים לעשות את זה. הם לא יכולים לעשות את זה. הם יכולים היו לעשות משהו אחר. יש כזה דבר, אולי פה עורכי דין, נגידו לי את המילה הלועזית. מחירה על תנאי. יש מילה לועזית כזאת, אני לא... כן. אז זה מחירה על תנאי. שאלת אותם אז את זה, והם לא רוצים לעשות את המחירה על תנאי. זה כנראה שזה השלכות, שאני לא בדיוק מי המבטח, ואם זה נשרף למי זה נשרף. לא יודע בדיוק מה... וזה, אז הצעתי את זה במקום להם את המחירה על תנאי, הם לא רצו לעשות, ואנחנו בשביל לזכות את כל עם ישראל, לא נגיד שלא נמכור להם את החמץ אם לא יעשו את המחירה על תנאי. יש לנו אחריות, אנחנו צריכים לזה, בעזרת השם, הדברים יטופלו, חג כשר ושמח.